רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה. פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. והיום פרק בשיתוף מייקרוסופט ישראל. בשנים האחרונות ישנן כמה מגמות טכנולוגיות בולטות. אחת מהן היא פיתוח של אלגוריתמים מתקדמים בתחום הבינה המלאכותית. מגמה אחרת היא שימוש בכלי ביג דאטה, אבל צריך להיות עיוור כדי לא להבחין במעבר לענן. חברת גרטנר העריכה שבשנת 2020 הוציאו ארגונים ברחבי העולם כ-270 מיליארד דולר על שירותי ענן, על תשתיות ענן, על פלטפורמות לניהול אבטחה בענן ויכולות נוספות הקשורות בענן. נשמע מספר גדול? ובכן, בגרטנר מעריכים שבשנת 2021 יירשם זינוק עולמי של 23% בהשקעות של ארגונים בתחום הענן, והם הסתכמו בכ-332 מיליארד דולר. שנה אחר כך, בשנת 2022, ההשקעות הסתכמו בכמעט 400 מיליארד דולר. נדמה לי שזו הסיבה שאם בעבר ארגונים שאלו את עצמם האם לעבור לענן, היום הם שואלים שאלה מעט שונה. איך לעבור לענן? השאלה הזו חשובה כיוון שמעבר של ארגון לענן הוא אופרציה ענקית שמחייבת לא רק שינוי טכנולוגי אלא גם שינוי תפיסתי, ומשום כך היא מחייבת לא רק היערכות טכנית, היא מחייבת בעיקר היערכות אסטרטגית. אבל איך עושים את זה? איך בונים אסטרטגיה על הענן? מהן השגיאות הגדולות שארגונים מבצעים, ומהם הדברים שהם לא לוקחים בחשבון? במילים אחרות, מה קורה מאחורי הקלעים? במקום שאותו בדרך כלל אנחנו לא רואים. כדי לעזור לנו להציץ מאחורי הווילון, אני מארח היום שניים. ניר אלפנדרי, מנהל חטיבת הענן ודאטה סנטר במייקרוסופט ישראל, ורונן גבאי, מייסד יוביטק מקבוצת וואן. ניר ורונן, שלום לכם.
שלום, שלום.
אהלן.
בואו נתחיל בחדשות הטובות. נדמה לי שכולם מבינים את היתרונות במעבר לענן, אני לא צריך לנהל את התשתיות אצלי, זה חוסך לי בכסף. באמת שנראה לי שהדבר הזה כבר מובן לכל CTO ו-CIO ברחבי העולם. אבל ניר, במקרה של מייקרוסופט ישראל יש עניין נוסף. אתם משיקים דאטה סנטר מקומי, כאן, בישראל. והעניין הלוקלי הזה מוסיף שכבת יתרונות נוספת שצריכים לקחת בחשבון. בואו נדבר עליה לרגע.
כן, ההשקה של הדאטה סנטר המקומי הוא מהלך שאנחנו עובדים עליו כבר בשנה האחרונה, ללא ספק אירוע ענק לשוק הישראלי, בעצם חיבור של השוק הישראלי לרשת הגלובלית של מייקרוסופט. ההשקעה הזאת היא נותנת אפשרות לארגונים שעד היום נמנעו מהמעבר הזה בעקבות שוק רגולטורי, איזשהם התניות של דאטה שלא יכול לעזוב את גבולות המדינה, בעצם מאפשר לנהל שיח כזה על מעבר ארגוני של מערכות ליבה, מערכות עיקריות, שישבו כאן בישראל ויהנו מהטכנולוגיה של שירותי הענן שלנו. דבר שני, ריג'ן מקומי, כמו שאנחנו קוראים לו פה בארץ ישראל, מאפשר גם זמני תגובה ליישומים שעד היום שהתארחו בענן מחוץ לגבולות מדינת ישראל, סבלו אולי מאיזשהם זמני תגובה פחות סבירים. ולכן הדבר הזה מאפשר latency במונח המקצועי, נמוך, שנותן יתרון אדיר לארגונים ישראלים.
אתה יכול לתת לי דוגמה ל-latency שנמצא באירלנד ו-latency שנמצא פה ליד?
לא רוצה להיכנס למספרים, אבל מדובר על סדרי גודל של פי 5, פי 6 לפחות ברמת המהירות.
אוקיי.
לא יותר.
אוקיי, בסדר. יש יתרונות נוספים לזה שהמידע נמצא כאן בארץ, קרוב אלינו, הדאטה סנטר הוא פה?
אני חושב שיש אוסף של לקוחות שהעברה של הדאטה סנטר בארץ הוא ממש game changer בשבילהם.
תסביר.
אם זה לקוחות קטנים, לפעמים שרוצים להנגיש שירותים פה בתוך הארץ, ועצם זה שיש להם דאטה סנטר בארץ, מאפשר להם להנגיש את השירותים שלהם גם במהירות, גם לקוחות ישראלים בלי טיוט, latency, כמו שנאמר. זה כל מיני סוגים של סטארט-אפים שממש יכולים ליהנות מהדאטה סנטר המקומי. ואם זה לקוחות מסוגים אחרים, אני רואה את הלקוחות הפיננסיים, שיש להם כל מיני אתגרים בלשים מידע מחוץ לגבולות ישראל. הדאטה הסנטר הזה פותח להם המון המון אפשרויות שהיו עד היום מוגבלות, והם לא יכלו להשתמש ביכולות המדהימות שיש בענן, פתאום יכולים לעשות את זה כאן בארץ, ותחת הרגולציה הישראלית, ועם מייקרוסופט שנותנים להם את כל הגב המקומי, זה בהחלט משמעותי. ואני חושב שגם לקוחות טרדישנל, שעד היום נמנעו לפעמים משירותי ענן, בגלל כל מיני מגבלות, אם זה הבטחת מידע, אם זה לשים את המידע מרוחק, אם זה איטיות, אם זה תמיכה, עצם זה שהדאטה סנטר יושב פה תחת הרגליים שלנו, נותן להם את הביטחון לעשות את המעבר הזה, או להשלים את המעבר, בפעמים הלקוחות האלה כבר בתהליכים, להשלים את המעבר ולהתקדם עם הענן, אני חושב שזה פשוט game changer משמעותי עבור השוק הישראלי.
אוקיי, אני חושב שהשתכנעתי. אני צריך לעבור לענן, וזה שהוא פה בארץ זה אחלה, בסדר. העניין הוא, התחלת לדבר על לקוחות, רונן, הרי אתה בעצם, יוביטק פוגשת את הלקוחות, נכון? אתם אלו שעוזרים להם להטמיע את הענן. העניין הוא, שלא כל הלקוחות דומים. הם באים בכל מיני צבעים וגדלים וצורות. יש ביניהם הבדלים, גם בגודל, גם בתעשייה, גם במוכנות הטכנולוגית שלהם, ואתם נתקלים בכולם. אז אני רוצה דווקא להתחיל איתך, ניר. בוא ננסה להבין איזה סוגים של לקוחות יש שם בחוץ, בכל מה שקשור במעבר לענן.
אז כמו שאמרת בפתיח בעצמך, המעבר לענן הוא מסע. זה לא אירוע חד פעמי, זה משהו ש... הארגון צריך להתכונן עליו, צריכה להיות לו אסטרטגיה, הוא חייב להיות מוכן ולהבין לאן הוא הולך, ולדמיין את מצב הסופי שבו הוא רוצה להיות. ישנם לקוחות שהם בתחילת המסע, בעצם הם פתוחים אולי לענן באיזשהו מינון נמוך, אולי אפילו בכלל לא, ומבחינתם המהלך הזה של לצאת החוצה, הוא בעצם לפתוח את הארגון, להנחיל אסטרטגיה של הבטחת מידע, לבנות ארכיטקטורה שבנויה לסוג השירותים האלה, שהם בעצם חיצונית לארגון, זה הלקוחות שבדרך כלל הקושי הראשוני הוא להתחיל ולמצוא את אותו use case ראשון שאיתו פותחים את הדלת. נתקלנו בלא מעט לקוחות כאלה, בסופו של דבר ברגע שאתה עובר את השלב הזה, משם זה כבר מתחיל ללכת הרבה יותר מהר.
יהיה הוגן לומר שאלו לקוחות גדולים יותר?
אלו לקוחות גדולים יותר, אפשר גם להגיד בתחום הפיננסי אנחנו רואים יותר
כאלה. חברות ביטוח, בנקים.
חברות ביטוח, בנקים, אולי גם חברות שיש להם דברים ביטחוניים. כל מי שהוא בעצם רגיל לעבוד בסביבה סגורה, מאובטחת שכל הדברים בשליטה מלאה שלו, יש קושי להגיד, אני פותח החוצה, אני סומך. באמת שזה גם קושי אמיתי, כי חלק מהתהליכים צריכים להשתנות, חלק מהנועלים צריכים להשתנות. יש פה ממש שינוי ארגוני, שהוא מונחה אסטרטגיה, אבל מתחיל בצעדים הקטנים של, בוא אני עושה את הצל הזה, ואני מתקדם קדימה.
עכשיו, הנה רונן, אתה נפגש עם לקוחות מהסוג הזה, לא פעם ולא פעמיים. תכניס אותי לחדר. אתה נכנס לחדר, יושבים שם כמה וכמה אנשים, יש לי הרגשה שהם קצת מבוהלים. הם מסתכלים עליך, הם עוד לא בענן. איך נראה את השיחה הזאת?
אני חושב שכמו שניר אמר, המסע הזה לענן, קודם כל מתחיל בזה, כמו שאמרתם, כולם צריכים להיות בענן. וזה מאוד מפחיד לחשוב על הדבר הזה ככה. לקוחות לפעמים בכלל אין להם דריסת רגל בענן, הם לא מבינים אפילו מה המשמעות של לעבור לענן. לפעמים, כמו שאמרת, אני נמצא בחדר, יש שם 10 אנשים, 15 אנשים, והם יושבים, מסתכלים עליי, ו... הושיע אותנו, מה עושים עכשיו?
עד כדי כך?
עד כדי כך.
הרי בסופו של דבר אתה נפגש עם אנשי טכנולוגיה, זה לא שהם, אין להם מושג.
לא תמיד כולם אנשי טכנולוגיה, אוקיי. ולפעמים חלקם הם אנשי טכנולוגיה, אבל הם רגילים לתשתיות שהן מאוד טרדישנל. הכל מסורתי, הכל נמצא תחת הידיים שלהם, והמעבר אל הענן נמצא, נשמע כמו משהו מאוד מאוד מפחיד. הם מבינים שצריכים לעשות את התהליך הזה, הם מבינים שהם חייבים להיות שם, כי אם הם לא יהיו שם, הם פשוט יפספסו גם את השוק, גם את היכולות, והם צריכים להיות שם. אבל הדרך לעשות את זה, היא מורכבת עבורם, הם לא מבינים מה המשמעויות. ובאמת, לשבת בכזאת פגישה, זה קודם כל להפיג את המתחים, להפיג את החששות, כדי שנוכל להבין מה זה ענן, מה המשמעות, איך עוברים לענן. שותפים כמונו, כמו יוביטק או כמו שותפים אחרים, התפקיד שלנו זה ללוות את אותו פרטנר, את אותו לקוח, ולקחת אותו יד ביד בכל המסע הזה. לתת לו את הביטחון, לתת לו את החוויה, שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שאנחנו יודעים איך לקחת אותו, את הדרך אל הענן, ולהביא לו את הערכים באמת שהוא מצפה לקבל אותם. אם זה ערכים עסקיים, אם זה לפעמים זה על התלויות, אם זה שיפור ביכולות, אם זה הנגשה של שירותים כאלה ואחרים, הוא מצפה לקבל את זה מאיתנו. הוא מצפה לקבל את ההדרכה, את כל הליווי הטכנולוגי, כדי להיות במקום הזה. וכן, זה בהחלט המסע שאיתו אנחנו מתחילים.
אבל אתה יודע, ניר, בסדר, הבנו שמגמה טכנולוגית בעולם היום היא מעבר לענן, אבל הם הסתדרו במשך שנים בלי זה. והם ארגונים גדולים, שיש להם, השקיעו מיליונים במערכות שיש להם, למה בכלל הם רוצים לעבור לענן? מעבר לזה שאני אמרתי שזה חשוב. מה הסיבה שהם מתחילים את זה?
במעבר לענן יש מעבר למעבר הטכנולוגי. בוא נגיד מנכ״ל או סמנכ״ל כספים של ארגון שרואה את הדבר הזה כחלק מהאסטרטגיה שלו, הוא מסתכל על זה מהמקום העסקי, על היכולת להיות יותר תחרותי, על היכולת להגיע לשווקים שהוא לא מגיע אליהם, היכולת של להוציא מהדאטה שלו יותר תובנות ממה שהוא יודע להוציא היום. יש לו טכנולוגיה מצוינת, יש לו אנשי IT מעולים, אבל ההשקעות שחברות כמו מייקרוסופט עושות בטכנולוגיה ובונות ומגדילות את היכולות של הדבר הזה שנקרא ענן, הוא לא תחרותי לארגון בודד. זה ברור שלאורך זמן המערכות שלו והיכולות שלו יהיו מיותרות לעומת מה שקיים בשוק. וכמו שרונן אמר, אם הוא לא יקפוץ על הרכבת הזאת וייכנס לתהליך הזה, הוא יהפוך להיות פחות רלוונטי. אז המעבר לענן הוא לא דת, הוא לא עושים אותו כי צריך לעשות אותו, עושים אותו כי יש פה צורך עסקי וכוונה אמיתית להיות בקצב שהעולם הזה צועד, שהתעשייה שלך צועדת, ולהיות תחרותי ומספיק אטרקטיבי לשוק שאליו אתה מכוון.
מהניסיון שלך, הדרך לעשות את זה עבור ארגונים מהסוג הזה, ותכף נעבור גם לארגונים אחרים, זה מה שנקרא לקפוץ למים, או להפך, לטבול אצבע, ואז עוד אצבע, ואז לאט ולאט. מה בדרך כלל ארגונים בוחרים?
טוב, קודם כל אני רוצה לחזק את מה שניר אמר, אנחנו קוראים זה מעבר לענן, אבל זה לא המשמעות, המשמעות היא באמת שיפור, דיגיטציה, לתת יותר ללקוחות, וזה מסתה, זה מסתה שאצל כל לקוח הוא יכול להיות שונה, יש כאלה שבאמת זה טבילת אצבע, יש כאלה שזה מכניסים את כל הרגל, אבל הוא תמיד מתחיל בצורך עסקי אמיתי, בלהבין את הלקוח, להבין את הצורך שלו, ולא, המטרה היא לא לעבור לענן. לעבור לענן זה לא, זה בהחלט לא זה. המטרה היא לשפר, זה לקבל ערכים נוספים, זה לתת יותר ללקוחות שלי, זה לתת יותר למשתמשים בתוך הארגון, זה לאפשר לנו לעשות את המסע הזה לטובת הדיגיטציה, לטובת להיות שם.
זה ברור. איך? האם הם בדרך כלל, ארגונים מהסוג הזה, מהניסיון שלך, אומרים, תראה, יש לי מוצר, בוא נתחיל במוצר, ניר, רונן, נתחיל במוצר אחד, קטן, 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 נראה שזה בסדר, נעבור הלאה, או שהם אומרים, קיבלנו החלטה אסטרטגית, אנחנו עוברים לענן.
אז יש גם כאלה וגם כאלה, כל עוד עושים תכנון נכון ויודעים לאן הולכים, הכל בסדר. ארגונים גדולים בדרך כלל לא נוטים לקפוץ למים ולשים את כל הביצים בתוך אותו סל, אלא לעשות את התהליך בשלבים, באמת בהתחלה מדובר על use case אחד או שניים, ואיתם מתחילים, והיער כי טוב וממשיכים קדימה. לקוחות שהם מסוגים אחרים, אם זה לקוחות שהם יותר, נקרא זה, או קטנים, או גמישים יותר, שיכולים לאמץ טכנולוגיה יותר מהר, הם בדרך כלל או שהם כבר שם, והם רוצים להמשיך ולגדול, או שהם קופצים הרבה יותר מהר למים. אבל זה כמובן מאוד מאוד תלוי בארגון, אם אנחנו נסתכל על ארגונים פיננסיים שדיברנו עליהם קודם, מדובר על המון מערכות, מערכות גדולות, מערכות ליבה, מן הסתם אנחנו מצפים שארגון מהסוג הזה יסיב את כל המערכות שלו תוך חצי שנה או שנה או שנתיים אפילו, ויעבור לענן.
ברור.
אלא יעשה את התהליך האסטרטגי הנכון עבורו, וייקח את המערכות שיתנו לו את ה-added value המקסימלי, עם ההוצאה המינימלית. זאת אומרת, זה בהחלט תהליך מדורג ומנוהל נכון.
ניר, בוא נעבור לצד השני של הסקאלה. התחלנו באלו שיש להם הכל אין-האוס, והם רגילים לעבוד כך במשך שנים. בצד השני של הסקאלה, יש את אלה שכבר נמצאים שם. אז אם הם כבר נמצאים שם, מה הם רוצים מכם?
אז גם באלה שנמצאים יש כמה סוגים, אבל אם אני אלך לאלה שהם מה שנקרא born to the cloud, אלה שבאמת נולדו כארגון ענני, בנו אסטרטגיה עננית מהיום הראשון, המוצר שלהם הוא ענני, הם כל היום בצורך לעשות scale-up. ופה, עוד פעם, נחזור לעניין של הריג'ן המקומי, הוא מאפשר איזשהו יכולת לעשות, להגדיל את הנפח הזה למשהו הרבה יותר משמעותי. ניקח לדוגמה ארגון פינטק שיש לו איזשהו פתרון ענני שהוא רוצה לגדול איתו לסקיילינג גדולים, או ניקח איזשהו חברת הייטק שמייצרת מוצרים לשוק הגלובלי ורוצה לעשות פה איזושהי הנגשה לשוק המקומי. יש כמה כאלה אגב שאיתנו במסע ומתן לקראת העלייה לאוויר. זה בהחלט ארגונים שכבר יודעים מה זה ענן, הארכיטקטורה שלהם היא עננית לחלוטין, הם עושים דאב-אופס בענן, הם יודעים את היתרונות, אבל הם רוצים יותר, הם רוצים כל הזמן ליהנות מהחידושים, מהחדשנות שמגיעה, מהמוצרים החדשים, להיות early adapter, להיות הפיוניר, זה אלה שמגיעים ראשונים, מתחברים ראשונים ובודקים את זה, ומגיעים הכי נכון והכי מהר לשוק שהם מכוונים אליו. זה לקוחות שהם מאוד טכניים, הדיונים איתם מאוד מקצועיים, ואני חושב שבניגוד למה שרונן תיאר, אין שם את החשש הזה, אין שם את הפחד, יש שם רעב, יש שם רצון לעוד.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, השיחה איתם היא בטח אחרת.
אני חושב שגם הלקוחות האלה שכבר נמצאים בענן, הם לא יודעים סובע. זאת אומרת, הם רוצים, כן, הם רוצים כל הזמן להשתפר. זה מסע בעצם שלא נגמר. זה לא שהגעתי לאיזשהו מקום, וזה היעד שלי. אנחנו רוצים תמיד לתת יותר, רוצים להתקדם, רוצים לקבל עוד טכנולוגיות, ומה שמאוד מאוד יפה בענן, זה לא משנה איזה ענן, זה היכולת הטכנולוגית כל הזמן לקבל יותר. והענן נותן לנו יותר יכולות הבטחה. ואם אנחנו מסתכלים על כל העננים, היכולות הבטחה משתפרות, ברמות של שבועות בודדים יש פערים מאוד מאוד גדולים, אם זה ביכולות הטכנולוגיות, אם זה שיפורי ביצועים, זאת אומרת המון המון דברים שענן נותן לנו, והגמישות והאג'יליות הזו, ואנחנו רוצים כל הזמן להיות שם. אז אתה רואה ארגונים שהם פשוט, אמנם נולדו לענן, אבל הם נולדו והם חיים בתוך הענן, זה מסע חיים שלהם בתוך הענן, והם כל הזמן גדלים וגדלים יפה, זה בהחלט תהליכים מאוד יפים שקורים אותם לקוחות.
אגב, אם אפשר להוסיף משהו, גם במהלך משבר הקורונה שעברנו פה, ראית בצורה ברורה מי ארגונים שהגיעו אליו מוכנים, ומי ארגונים שבעצם תוך כדי תנועה התאימו את עצמם. והצורך הענני הוא לא רק בעולמות התשתיות, יש פה גם עניין של פרודקטיביות בתוך הארגון, ואיך אני עובד מרחוק היום, ואיך אני מאפשר מודל היברידי, שלא הכרנו לפני המשבר הזה, ותוסיף על זה מערכות ארגוניות שהיו מאוד מאוד כבדות, וזמני הפיתוח אליהם ארוכים, הארגון רוצה לרוץ הרבה יותר מהר. זאת אומרת, הארגונים האלה שאתה מדבר עליהם, הם בעצם הצד השני של אותם ארגונים שרצים לעשות את השינוי, הם כל הזמן בתוך השינוי. ופה הידע הוא משמעותי, ופה אני אומר את זה בתור אחד, שגם הוביל לתחום הידע במייקרוסופט, אסור להפסיק ללמוד. צריך להמשיך ללמוד לא רק את הטכנולוגיה עצמה, אלא איך עובדים איתה, איך מנהלים אותה, מה זה כלכלת ענן, איך אני מנהל את הצריכה של הענן בתוך הארגון שלי. זה מסע שהוא אינסופי, ויש בו המון המון צורך להתקדם, ולהיות יותר טוב, ואנחנו פה בשביל לעזור לארגונים לעשות את זה.
אוקיי.
אני חושב שבכלל בהסתכלות על הקורונה, זה היה פה משהו מאוד מאוד משמעותי. אתה ראית את הלקוחות שכמו שאמרת שהם מוכנים, שתוך, לפעמים תוך ימים או תוך שבועות, או אפילו לקוחות שעשו את זה בטבעי, עברו לעבודה מרחוק, זה היה נראה להם מאוד מאוד סביר ומאוד הגיוני, ולקוחות שלקח להם את הזמן התאקלמות הזה, של לפעמים שבועות, לפעמים חודשים, אנחנו רואים פה את מערכת הלימוד בארץ, שזו דוגמה מצוינת שהיא נכנסה לתוך הדבר הזה, ואני חושב שהקורונה נתנה לנו פה איזה ביטה קדימה, לא יכולתי לבקש לטוב מזה בצד הטכנולוגי, זה בהחלט נתן בוסט לכל שוק הענן, כהבנה שהמוצר הזה שנקרא קלאוד, מאפשר לנו לעשות הרבה הרבה יותר, הרבה יותר מה שיכולנו לעשות בתשתיות מקומיות.
אוקיי, דיברנו על שני הקצוות, אני מתאר לעצמי שהיום ככה באמצע 2021 אנחנו מקליטים את הפרק, רוב הלקוחות נמצאים איפשהו באמצע. תתאר לי את האמצע הזה, מה קורה שם?
אמצע זה לקוח שכבר עשה עבודה, פתח את הארגון, הכין את הארכיטקטורה, בנה את האסטרטגיה שלו הפנימית. כמו שרונן אמר, העביר יוסקי 2, 3, 4 לתוך העולם הזה שנקרא עולם הענן, הוא מחפש את הקפיצה הבאה, הוא מחפש להיות ארגון שהולך all the way. ופה בדרך כלל יש צורך בדיון קצת יותר מעמיק, לראות את זה בעיניים, לתאר את זה לשכבה העסקית של הארגון, ולהגדיר את המשך המסע המואץ שעליו דבר רונן, כדי שבאמת הדיפלוימנט ייתן את הערכים המוספים לתוך הארגון. פה אתה יכול לדמיין אם זה ארגון פיננסי שכבר עשה את המהלך הזה, ומסתכל קדימה על מערכות הליבה שלו, מסתכל על המערכות של הניהול סיכונים שלו, איפה שבאמת הערך המוסף הגדול בעולמות הענן. זה יכול להיות ארגון ממשלתי, שעשה איזשהו תהליך ובנה איזשהו מערכת ספציפית, ורוצה לראות את עצמו בעולם של ה-Digital Citizenship, נותן שירות מלא על פלטפורמת ענן. יש פה באמת עבודה יותר מבושלת מאותו לקוח ראשון, אבל עדיין מצריכה באמת תהליך מאוד מאוד מוגדר ומוסדר, כדי לוודא שהסדר פעולות הוא נכון. ויש פה גם עניין, כמו שאמרתי קודם, צורך בידע, בלהבין את הטכנולוגיה כדי לדעת ליצור את זה נכון עבור הארגון שלך.
בעיניי, יש בלקוחות האלה, ותקנו אותי אם אני טועה, הדבר הכי מאתגר, כי הראשונים הם מבועלים, אבל הם רוצים לנסות. השניים הם לגמרי all in, אז הם, כמו שאתה אומר, הם סקרנים. אלה שבאמצע, הם כבר ניסו את זה, ופתאום עולות שאלות, פתאום עולים כאבי בטן. זה נכון שהלקוחות האלה הם אולי הכי מאתגרים, דווקא אלה שבאמצע?
אני לא חושב ככה. אני חושב שלקוחות שהם באמצע, לקוחות היברידים, או לקוחות שהם כבר אינטרסת רגל בענן, כבר יש להם היכרות עם השירותים. יכול להיות שהם יחליטו שירותים מסוימים שהם עדיין לא בשלים איתם ללכת לענן, אבל הם בהחלט כבר יודעים מה זה ענן. עם אותם לקוחות, מה שנכון זה פשוט לייצר את ה-use cases הנוספים בשביל לעבור לענן, או להעביר את אותם תשתיות או חלקים לענן, והם דווקא לקוחות שמודעים, מודעים ליכולת של הענן, מודעים לצורך. לפעמים התהליכים יותר ארוכים, אבל זה בהחלט לקוחות מודעים, ואני חושב שלקוח שהוא מודע, זה כבר הרבה יותר טוב מלקוח שנמצא בשלב הראשון. הלקוחות הראשונים צריכים להפיג את החששות, צריכים לעשות דרך מהשלב הראשון. נכון שאצל כולם זה מסע, אבל הלקוח הראשון, אני חושב שהמסע שם הוא בהחלט יותר מאתגר.
אני יכול לתת לך דוגמה מעולמות הפיננסים דווקא, הלקוח מעולמות הביטוח, שהוא שם, שהוא כבר עושה יישומים בענן, שהוא כבר עשה עבודה, והוא החליט לקחת את זה לנקסט סטפ, ואני חושב שהוא גם אחד המובילים, לא עכשיו אני יודע, הוא מהמובילים בתחום שלו, אבל הוא החליט שהוא באמת עכשיו לוקח את זה קדימה, והוא עובד איתנו עבודה מאוד עמוקה, שממש להגדיר את השותפות הזאת ברמה של תוכנית רב שנתית, איזה דברים עובדים, כמו שרונן אמר, ופה אתה רואה את הבשלות הארגונית של הרצון הזה להיות הרבה הרבה מעבר ליתר השוק. ופה הלקוחות האלה ירוויחו, כי הם יגיעו באמת לנקודה הזאת, שבה היתרון היחסי העסקי שלהם הוא הרבה יותר גבוה. ולכן, כמו שרונן אמר, יש בזה אתגר, מצד שני, פה גם ההזדמנות לתת לארגון את הערך הגבוה ביותר שלו, כי הוא כבר עשה את העבודה היותר קשה, של הצעד הראשון, של הדברים היותר טכנולוגיים, ופה מגיע הווליו העסקי הברור, ופה הוא רוצה לרוץ מהיר. ארגון שבשלב הזה, כמו הלקוח חדש שאני מדבר עליו, מגדיר את התוכנית, עובד איתנו ועם השותפים שלנו, הוא מגיע מהר מאוד ויותר מהר מהמתחרים שלו למקום שאליו הוא רוצה להגיע.
זה לקוחות עם מודעות גבוהה, וזה בהחלט, אני חושב שזה, מבחינתי כשותף, זה השלב הכי כיף בתהליך. זה לקוח שיודע מה הוא רוצה, הוא כבר רוצה לראות את עצמו שם לחלוטין, הוא רוצה לאמץ את כל הטכנולוגיות, ואנחנו צריכים פה לעזור לו. זה בהחלט הכיף שלנו כשותף.
אז הרשו לי לקלקל את הכיף, כי זה התפקיד שלי.
זה התפקיד שלך.
בדיוק. בואו נדבר רגע על התנגדויות. הרי נכנסת טכנולוגיה חדשה, מזיזים לאנשים את הגבינה. מזיזים להם לפעמים את מה שהם נהגו לעשות במשך עשרות שנים, הגדרות תפקיד, לפעמים התפקיד עצמו. איך מטפלים בהתנגדויות האלו?
קודם כל, השאלה היא מאוד מאוד מורכבת ומאתגרת, כי יש אתגרים והתנגדויות מהמון סיבות.
תן לי את הטופ 3. אם הייתי אומר לך, מה בדרך כלל ארגונים, מה ההתנגדויות שלהם?
אני חושב שההתנגדות הכי גדולה לצערי, היא סוג של אנשים שלא רוצים באמת שיזיזו להם את הגבינה.
שמרנות.
נוח לי מה שאני עושה, אני יודע מה שאני עושה, אני לא רוצה לעשות משהו אחר. לאו דווקא עם ידע, הם לא באמת מכירים את האופציה האחרת, או שהם גם לא רוצים להכיר אותה. טוב לי במצב שלי, וזה בהחלט, אני חושב שזה אנשים מאוד מאוד מאתגרים, לפעמים ממש הם יושבים בעמדות מפתח ותוקעים את המהלכים, והם פשוט פוגעים באותה חברה מלהתקדם קדימה. הם שמים סטופרים, עוצרים בכל מקום שאפשר לעצור, מבלי דווקא שיהיה איזשהו היגיון אמיתי לדבר הזה.
איך מתגברים על ההתנגדויות האלו?
אמר את זה רונה נכון, קודם כל זה ידע. אתה חייב לעבוד עם אותם מתנגדים, להסביר להם מה הם אולי לא מבינים. וזה לא חלילה ממקום יהיר של להסביר להם שהם לא מבינים, אלא להראות להם את הערכים של מה הם יקבלו אחרי מעבר כזה. דבר שני שמאוד עובד בשוק הישראלי וחשוב, זה להביא דוגמאות של לקוחות דומים בעולם שעשו מהלך כזה. ולתת להם את אותו רפרנס לאותו לקוח, אם זה לקוח פיננסי או ממשלתי או תעשייתי, שעשה את הקפיצה וראה, ואפילו לתת לו לדבר עם המקביל שלו באותה חברה. וזה היתרון של ארגון גלובלי שיכול להביא את הדוגמאות האלה. גם השותפים שלנו, אגב, אנחנו מחברים אותם לשותפים גלובליים שיכירו גם את הסיפור ממקום המימוש. זה, אני חושב, הדבר השני שהייתי עושה. הדבר השלישי, הייתי בוחר איתו, עם אותו אחד או קבוצה שמתנגדת, את אותו יישום או את אותו תהליך שהוא בסיכון פחות גבוה, כדי לתרגל איתו, כדי להראות לו את התהליך הזה, להעביר אותו את המהלך הזה שממנו הוא חושש, בניסיוננו, ברוב המקרים זה אפילו יוצר לקיצוניות לצד השני. כי once אתה עובר את זה ורואה את זה במשהו שאתה פחות חושש, אתה כבר לוקח את זה כמה שלבים קדימה.
הופך להיות true believer.
הופך להיות צ'מפיון שלך.
וואלה.
אני חושב שמה שניר אמר, להביא מאותו סקטור דוגמה, זה אחד הדברים הכי חזקים שיש לנו. זאת אומרת, לתת לאותו בן אדם לראות את המקביל שלו בחברה אחרת, שהוא כבר עשה את התהליך, אני חושב שאין יותר חזק מזה.
אוקיי, אני ממשיך לקלקל פה את הזה. שוק המחשוב, הוא שוק, מחשוב הענן כמובן, הוא שוק רווי בתחרות, כן? אנחנו מדברים על חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בעולם שפועלות בכל מקום, חלקן גם פועלות בישראל או מתכוונות להגיע לישראל. נגיד את השמות, יש שם את גוגל, יש שם את אמזון, יש שם את אורקל, באמת חברות ענק. אוקיי, אז כאשר מגיע אליך, ניר, לקוח, ואומר, תשמע, חברים יקרים במייקרוסופט, אתם נהדרים, אבל יש פה תחרות, למה שאני אבחר בכם? למה שהוא יבחר בכם?
שוב, זה חוזר שוב לאסטרטגיית הלקוח, ואני בכוונה חוזר לשם, כי יהיו לקוחות שיגידו לך, אני, האסטרטגיה שלי זה מלטי קלאוד, אני רוצה לעבוד עם כמה ספקים, אני לא מאמיר את כל ההימור העסקי שלי על לקוח אחד.
רגע, זה בכלל אפשרי לעבוד עם כמה עננים?
זה אפשרי, ויש לקוחות שזה מה שהם יגידו מאפ פרונט, ואתה צריך לכבד את זה ולקבל את זה, כמובן.
אבל רגע, מה ההיגיון בלעבוד עם כמה עננים?
יש ללקוח את אסטרטגיית ניהול הסיכונים שלו, יכול להיות שהוא חושב שלעבוד, אני יכול לא לחשוב אחרת, אבל אם הוא חושב שאם הוא מחלק את האפליקציות או את היישומים שלו בין הספקים, הוא פחות או יותר מחלק את הסיכון בין ספקים שונים. אני אישית יכול להמליץ לו ככה, יכול להמליץ לו ככה, אבל אם הוא יגיד לי שזו האסטרטגיה שלו, אני אכבד אותה ואני אעבוד איתה בהתאם לאסטרטגיה. שנגיע ספציפית לצורך עסקי שלו, למה המהלך שהוא רוצה לעשות, כמובן שאני אסביר לו את היתרונות. שוב, מייקרוסופט, אם אני לא אכנס פה לאזור שהוא חליל הפרסומי, אבל זה לא ענן, זה פתרונות, זה פתרונות במספר עננים, יש לנו הרבה מאוד יתרונות, ואני אראה לו את התמונה למה כדאי לו לעבוד איתי. מעבר לשותפות העסקית, בעצם המודל של מייקרוסופט היום הוא לא כספק טכנולוגיה, אנחנו ממצבים את עצמנו וגם פועלים ככה כשותף של הלקוח. אני רוצה את השותף העסקי שלי. תחשוב שבעצם מה שהוא עושה, הוא לוקח מערכת שלו, מערכת ליבתית, שאיתה אולי גם הוא נותן שירות ללקוחות שלו, והוא שם אותה אצלי, הוא שם אותה בדאטה סנטר שלי. בסוף אני השותף העסקי שלו כחלק מהתהליך, וזו הבחירה שהוא צריך לעשות. כל ספקי הטכנולוגיה שציינת פה, כולם יש יישומים מוערכים וטכנולוגיה טובה, ותחרות זה דבר טוב ללקוח, כי בסוף הפתרונות הולכים להיות יותר טובים. הוא צריך להחליט ברמה העסקית על מי הוא מאמר בשותפות, או על מי הוא הולך את הדרך העמוקה ביותר. ושוב, פה, הדוגמאות מהעולם, הסיפורים, הדברים שהוא יקבל, כי מה קרה אם לקוחות דומים לו, ייתנו לו איזושהי הרגשה במי הוא צריך לבחור.
רונן, עד כמה זה שכיח שלקוחות באים ואומרים, כן, אני אבחר פה, אני אקח מפה, פה אני אקח ממנו, פה אני... ומפצלים בעצם את הענן. כמה זה שכיח?
קודם כל זה קורה. לפעמים זה מדובר על יחידות עסקיות אצל לקוח גדול, שכל יחידה עסקית יכולה לבחור את הענן שלה, וזה בהחלט בסדר.
זאת אומרת, כל יחידה עסקית עושה לצורך העניין מכרז, ובוחרת בספק אחר?
כן, בצורה קיצונית כן, אבל הם פשוט בוחרים את הענן שנראה להם או נכון להם, או שהם מכירים אותו, זה בעיקר כמו שאמר ניר, ידע. אם אני עבדתי עם ענן אחר, לפעמים לא מתאים לי עכשיו לבוא ללמוד ענן מסוג אחר. זה יכול להיות לקוחות שהם התחילו בענן מסוים, ועכשיו הם בוחנים ענן נוסף, ולפעמים עובדים מולטי קלאוד, ולפעמים זה אסטרטגיה ארגונית, זה יכול להיות לעבוד עם כמה עננים, או לעבוד עם ענן אחד ספציפי. הכל מחובה, מתקבל, הכל אפשרי. בסופו של דבר, הלקוח ילך עם מה שנכון לו ומה שטוב לו, ולכל ענן יש את היתרונות הקטנים שלו בפינה הזאת או פינה אחרת. אני חושב ששוב, אני כנציג מייקרוסופט פה בעולם הזה, אני חושב שאחד החוזקות הגדולות של מייקרוסופט זה קודם כל היכולת שלנו לבוא עם עולם השותפי המאוד מאוד חזק, ללוות את הלקוח מאוד טוב. אני מכיר את המסע הזה, ואני חושב שהמסע שאנחנו עושים עם הלקוחות שלנו ועם הגב של מייקרוסופט ישראל הוא מסע מדהים. היכולת שלנו לקחת את הלקוח ולתת לו פלטפורמה שלמה, שהיא לא רק ענן אחד, היא אוסף של עננים תחת מייקרוסופט, היא משהו שאין באף מקום אחר, אבל שוב, כמו שאמר ניר, זה לא מקום פרסומי, אבל יש בהחלט את הדברים שאני רואה במייקרוסופט, שהם מאוד מאוד טובים ללקוח.
על פניו, אני יכול להבין את ההיגיון לא לשים את כל הביצים בסל אחד, להגיד, אוקיי, פה את הפיננסי אני אשים כאן, ואת הזה אני דווקא אבחר בספק אחר, אבל מצד שני, זה לא כאב ראש?
תראה, בסוף, הלקוח שבוחר באסטרטגיה של מלטי קלאב צריך גם לייצר ידע בכמה עולמות תוכן, שזה דבר שיש לו את האוברד שלו ואת את העלויות שלו. אני אמליץ ללקוח לבחור את השותף המרכזי שלו, בסדר? מלטי קלאב זה דבר שהוא בסדר והוא טוב, אבל בסוף את מרכז הכובד שלך הארגוני, תבחר את השותף שאיתו אתה הולך את הדרך הכי ארוכה. ופה אני חושב שאנחנו רואים את הטרנד הזה, שבאמת לקוחות בסוף עושים את ההחלטה הזאת, איזה מסע עסקי, עם מי אני רוצה לנהל. יכול להיות שיש חברה אחת שהיא תהיה יותר חזקה בעולם הזה, או בעולם הזה, אבל ה-best of breed שפעם היה מקובל בעולמות הטכנולוגיה, אני חושב שהוא נשאר, אבל הלקוח, האסטרטג, זה שרואה את זה באמת ברמה ארוכת טווח, בסוף יאמר על השותף העסקי שאיתו הוא הולך את הדרך הכי עמוקה.
אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ניר. דיברת על ידע.
כן.
צריך איזה סוג של התמחות בתוך העולם הזה של ענן. מה אתה מציע לארגונים בכל מה שקשור לכוח האדם שלהם, לאופן שבו הם בונים אותו סביב ארכיטקטורה אחרת?
לחלוטין. תראה, האמירות של הארגונים היום הוא סביב הטלנטים. כולנו רצים ומחפשים את אותם אנשים שאמת יצרו לנו את הוואליו האנושי בתוך הארגון. וידע פה הוא חשוב מאוד. אגב, הסטטיסטיקה אומרת שארגונים, ארגוני IT, השאיפה שלהם תמיד להכשיר את הכוח אדם הקיים, 50% מהם, לפי מחקרים שאנחנו מפרסמים, בוחרים בלייצר את הידע בתוך הארגון כדי להביא את האנשים הקיימים לרמת הידע הנדרשת. היום בעולמות המעבר לענן, הלימוד הוא שונה. אם פעם למדנו מוצר ולמדנו פיצ'רים והבנו איך המוצר עובד והם צריכים להכיר, היום אנחנו צריכים להבין את השירות, צריכים להבין את הפלטפורמה, זה סוג של מקצוע. תסתכל על זה בצורה כזאת שאדמיניסטרייטור בארגון, היום מי שמנהל את התשתיות, צריך להכיר את השירות לכל האורך. מי שמתעסק בעולמות הדאב-אופס, צריך להכיר דאב-אופס, איך עובדים, הכלים, איך בונים סביבה, איך מייצרים את זה ברמה מאוד מאוד של מומחיות. לך לעולמות הדאטה, לעולמות הסקיוריטי, אנחנו דרך אגב מסתכלים על זה, אנחנו קוראים לזה role-based, אנחנו בונים תוכניות הכשרה ללקוחות, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית בשנה האחרונה ובשנים האחרונות בישראל, נותנים ללקוח, דרך אגב, בשיתוף מלא שלנו, הכשרות שאנחנו מספקים, שמייצרות את אותם מקצועות חדשים, נקרא להם בארגון. והיכולת של הלקוח לייצר את הידע הזה, לייצר את המקצוע, הוא גם עוזר לו בקפיצה, ליישם את זה יותר נכון, להבין איך הוא משתמש בטכנולוגיה לקצה, וזה מה שאנחנו בעצם דוחפים ועוזרים להם להגיע למקום הזה.
אני חושב שגם אנחנו כשותף שמלווה את הלקוחות, חלק מאוד משמעותי בתהליך הוא ללוות את השותף, ללוות את אותו לקוח בתהליך הלמידה. אנחנו עושים את ההכשרות המקצועיות, אנחנו לוקחים את האנשים בתוך אותה חברה ומכשירים אותה, ואנחנו מצפים שלקוח בסופו של דבר יוכל לתחזק את השירותים שלו בכוחות עצמו. אנחנו נותנים להם את הגב אחר כך, אנחנו מלווים אותם בתהליך, אבל הם צריכים לפתח את היכולות האלה, זה גם מה שייתן להם את הביטחון להמשיך ולצעוד קדימה. אז יש להם את הקורסים, יש קורסים שמייקרוסופט מספקת, יש קורסים שאנחנו מעבירים, ויש ממש הכשרות, on-job training כאלה שאנחנו עושים, יחד עם אותו לקוח כחלק מהמסע אל הענן.
אני אגיד לך עוד משפט אחד, רק בהקשר הזה, גם אפרופו מעולמות הקורונה, שראינו את הצורך שאנשים ללמוד ולייצר ידע, וגם היום כשחברה מחפשת עובדים, אתה כבר רואה ברמת הגדרת הג'וב טייטל, את אותם יכולות שהחברה רוצה לקבל עם העובד. זאת אומרת, גם לעובדים אני פונה, גם לאותם אנשים שנמצאים בארגון, הצורך הזה ללמוד הוא לא רק של הארגון, הוא גם שלך כעובד, לייצר לי את היכולות, את האמפלויביליטי שלי קדימה, כדי שאני לא יאבד את אותו מרוץ טכנולוגי שקורה פה.
אני רוצה לשאול את שניכם שאלה אחרונה לסיום. רונן, אני רוצה להתחיל איתך כמי שבאמת נתקל בכל ארגון על פני האדמה, ועושה את זה הרבה מאוד שנים. מה הטעות הכי גדולה שארגון יכול לעשות כשהוא חושב לעבור לענן? מה היית מציע לו את זה? אל תעשה.
טוב, אני חושב שאם מדברים על המסע לענן, המסע מתחיל בתהליך של ארכיטקטורה, להבין מה אנחנו רוצים לעשות, למצוא את ה-use cases, ולייצר ארכיטקטורה נכונה עם תהליך מעבר נכון לענן.
אוקיי.
אני חושב שלדלג על השלב הזה, ולקפוץ ישר למים, ואוקיי, אני עושה את זה quick and dirty, יכול לעלות לנו בטעויות. אני מכיר לקוח, לאו דווקא ענן ספציפי כזה או אחר, שקראו לו ביטקוינס בשווי של $250,000, פשוט כי הוא לא עשה security נכון, או לקוח שעשה טעויות כאלה ואחרות, והדאטה סנטר שלו היה למטה, אז אני חושב שהמסע מתחיל בלבנות ארכיטקטורה נכונה, עם סקיוריטי נכון, עם תהליך מאוד מאוד מובנה וברור, ואז ליישם אותו בצורה מתודולוגית וברורה. וזה בעצם הטיפ שלי לכל מי שיוצא לענן, או אפילו נמצא כבר בתוך התהליך. ארכיטקטורה נכונה, הבטחת מידע ברורה וסגורה לכל התהליך, ותהליך סדור וברור במעבר אל הענן, עם שותף שהולך איתו יד ביד לאורך כל הדרך.
זאת אומרת, אתה מזהיר מפני אלו שרצים, רצים, רצים לטכנולוגיה, ושוכחים שזה בעצם מהלך אסטרטגי.
לגמרי, לגמרי.
ניר, מה הדבר העיקרי שארגונים שרוצים לעבור לענן צריכים לדעת? מה העצה הכי טובה שאתה היית יכול לתת להם?
העצה הכי טובה שאני יכול לתת להם זה קודם כל לא לפחד, לא לחשוש מהמהלך הזה, ואם יש איזשהו משהו שצריך לבדוק אותו, לשאול את השאלות ולהבין למה. דבר שני שהייתי מייעץ להם זה קודם כל לזכור את המוטיבציה כל הזמן, שבסוף המעבר הזה הוא ערך עסקי לארגון. ובזה צריך להתמקד. לפעמים אנחנו כאנשי טכנולוגיה יודעים לגרור ארגונים למקומות שהם יותר טכנולוגיים ופחות מביאים את הוואליו העסקי. כל הזמן להבין מה מהות המעבר הזה, איפה הערך העסקי שלי ואיך אני בודק שבאמת אני משיג אותו. כי זה קל מאוד לייצר את אותו use case, את אותם low hanging fruits, שאותו מנכ״ל או אותו CFO או אותו סמנכ״ל שיווק יבין את הערך הזה וייתן לגיבוי. ואגב, המלצה האחרונה שהייתי נותן, זה להנהלה של ארגונים. בסוף מהלך כזה לא יקרה בלי גיבוי של הנהלה ובלי טופ דאון שאומר זה מה שאנחנו עושים. כי תמיד יהיו את המתנגדים ויהיו את אלה שבאופן לגיטימי יחששו. אז אני אומר להם, תהיו אמיצים, תגדירו את המהלך הזה ותיתנו גיבוי לתהליך הזה שאולי בהתחלה יהיה קצת מורכב, וכמו שרונן אמר, יצריך כל מיני מהלכים יותר קשים, אבל הערך בסוף, מה שצריך להעיר לכם את הכיוון, וצריך להיות כל הזמן המוטיבציה. היה לי פעם לקוח ששאל אותי כמה עולה קילו ענן.
קילו ענן.
קילו ענן. עכשיו, השאלה היא אולי מצחיקה, אבל אני אומר, גם זה לגיטימי. גם לקוח שלא מבין איך זה לנהל ענן, איך מתמחירים את זה בתוך הארגון, איך אני רגיל לקנות שרתים, אני רגיל לעשות את העבודה ה-IT שאני מכיר, איך אני בונה את זה עסקית, זה לגיטימי. בשלב הזה, שאתה מתחיל את המסע או שאתה באמצע שלו, תשאל את השאלות, תעזר ביכולות ובדוגמאות שיש מהעולם, בשותפים שמכירים ועשו את זה, זה המתכון להצלחה של מעבר לענן, ובואו תנסלו את הריג'ן המקומי.
ניר דיבר על החשיבות של לרתום את ההנהלה, ולפעמים זה דורש אומץ. מה אתה אומר לאנשים האלה?
אני חושב קודם כל שההנהלה היא זו שמניעה את הדברים הרבה פעמים בתוך הארגון. אם יש מנהל עם אומץ שהוא לוקח את הדברים קדימה, והוא למעשה מבין את הצורך העסקי, ומבין את היכולת שלו לקחת את החברה לשלב הבא, זה מה שיניע את התהליך. ואותם מנהלים אמיצים שעושים את הדרך הזאת וגורמים למעשה לכל המערכת תחתם לעבוד וללכת לכיוון הענן, זה בהחלט, בהחלט מעשה מדהים. ואני רואה כאלה לקוחות, אנחנו נפגשים איתם. לפעמים זה תהליך, גם עם אותם מנהלים, זה תהליך. אני פוגש אותם בכנס אחד, בכנס שני, יושבים, מדברים, שולחן עגול, והם עדיין לא בשלים, אבל כשהם בשלים והם רוצים לקחת את המהלך קדימה, ואני יושב איתם על אותה הדרך, וכשאחרי זה אנחנו מביאים את הצוות מתחתם, וכל הצוות יושב, הם כבר רתומים לתוך התהליך הזה.
אבל למה צריך כל כך הרבה אומץ? למה אנחנו משתמשים במילה אומץ? תסביר לי.
אני חושב שמעבר לענן, לארגון שהוא מאוד טרדישנל, זה אומץ. זה אומץ. זה בהחלט אומץ.
זה בהחלט אומץ. אתה אומר, יש שם דרמה.
זה אומץ. זה שינוי. זה שינוי אסטרטגי, זה שינוי חשיבה, זה שינוי באיך שאנשים עובדים, זה שינוי בצורה הסטנדרט, איך אני מנגיש שירותים. זה ההבנה שמחר הדברים יראו אחרת אצלי, גם אם המחר הזה ייקח לי שנה או שנה וחצי, זה משהו אחר לחלוטין, וזה עולם אחר. עולם הענן הוא עולם הרבה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר, עם הרבה הרבה יותר יכולות, וכשאנחנו שם, אנחנו רוצים לתת את היכולות האלה. זה לא ש... אתה יודע, אומרים, ענן זה סלוגן, זה לא סלוגן. ענן זה באמת משהו גדול שאנחנו רוצים להיות שם. אנחנו רוצים להיות שם כדי לספק יותר ללקוחות שלנו, לעובדים שלנו.
ניר אלפנדרי, מנהל חטיבת הענן ודאטה סנטר במייקרוסופט ישראל, ורונן גבאי, מייסד יוביטק מקבוצת וואן, תודה רבה לשניכם.
תודה רבה לך.
שהזמנת אותנו.
עד כאן עושים טכנולוגיה בפרק על מעבר לענן, בשיתוף מייקרוסופט ישראל. תודה לעורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.